ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נתחיל מסיפור חסידי.
תודה לך.
היורש הדומיננטי של הבעל שם טוב היה מגיד ממזריץ', בעל מגיד ברב ליעקב. וזה נחשב בערך הדור השני של החסידות. בנו של המגיד ממזריץ' מכונה רבי אברהם המלאך. הוא נפטר בגיל צעיר, נדמה לי בגיל 38 או 36, והוא אבי משפחת ריז'ין למיניהם, לכל ההסתעפויות. לפני שהתבססה הנהגתו או מעמדו, היה מיוחד במינו. אז אחד מהזקנים נסע לראות מה זה, כדי לגבש עמדה על המנהיגות שלו. הוא הגיע לשם בערב תשעה באב, כך מספר את המסורת החסידית, והיא מופיעה בכמה וכמה מקורות, כנראה שהיא אותנטית. ואחרי תפילת ערבית הוא ישב בראשו בין דרכיו והתחיל לצעוק איכה, וחזר על איכה פעם ופעמיים, וכל הלילה אמר איכה, רק מילה אחת, איכה. הרב הזה שבא לבדוק אותו התעייף, הוא הלך להתנמנם קצת. בא בבוקר, הוא יושב באותו מקום בבית מדרש, ואומר איכה, עד הצהריים אמר איכה. אז הוא אמר, זה לא בן אדם, זה מלאך. זה אחד הדברים שכנראה גרמו לכינוי רבי אברהם המלאך. אז כמובן שאחרי השקומק הזאת, כבר לא היו עוררים, ובאמת זה שמו במסורת החסידית, רבי אברהם המלאך, בנו של הרב המגיד, תלמידו של הבעל שם. מה צועק אדם לילה שלם איכה? מדברים בבני אדם עם רמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לילה שלם, וכל עוד שיש היסוד הזה של אבילות עד מחצית היום, אז הוא קרא איכה. ניסיתי להסביר לעצמי שלמעשה המילה הזאת איכה היא מילת תמיהה. איך קרה כדבר הזה? מהו הדבר שקרה? על כוחנו שיש לאיכה גוונים רבים, גוונים שההיסטוריה שלהם הם מראשית ימות עולם. איך נהיה הדבר כזה? איך בא שינוי בתוכנית? ואתה יכול לשמוע באיכה האחד, האיכה הראשונה, האיכה כפי שהיא כתובה בתורה, א' י' ח' ה', התורה לא מנוקה. בתורה לא מנוקד, אז אתה קורא אייכה, ואתה קורא איכה. התמיעה הראשונה, בלשוננו, הפספוס הראשון, ברו אדם עם כל העולם הנלווה אליו, ואומרים לו, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, איכה. ומאז האיכה, העולם הופך להיות שונה ממה שהוא אמור היה להיות. מאז ימות עולם. יש במוסר הקודש במקום אחד שהרב משתמש בזה, אבל שם כתוב א' י' ח' סופית, היקה, כפי שאנחנו נוהגים לקרוא. אבל וכך באמת גם המדרש אומר, המדרש מיד בראשית איכה מדבר על איכה בהוראה של תמיה, איך נעשה כדבר הזה. אז כשרבי אברהם המלאך ישב אמר איכה, אז האיכה הראשונה היא האיכה על ירידתו של המין האנושי. איכה סוג אחד. ואנחנו הולכים קדימה, ואנחנו מכירים את איכה, לא בלשון, אבל בעיתוי הזמני המשותף על המרגלים. אני אמרתי, אלוקים, אתם בני עליון כולכם, מעמד מיוחד לכלל ישראל, ואוטוטו עומדים להיכנס לארץ, וקרה מה שקרה, והכל התהפך, ונגזרה גזרה, ואתה שואל, איך נעשה כדבר הזה, שעם שהיה אמור ללכת מסיני ישר לארץ ישראל, הוא משתום עם הנהגתו של משה רבינו, ואז הכל היה אחרת ממה שהתרחש, ואיך נעשה כדבר הזה. ואתה כמובן יכול לומר איך המשולמת בהיסטוריה, כפי שרמזנו בשבת, על השלבים בהידרדרות של תולדות בית ראשון. וזה הרי מחלוקת רב נחמיה ורב יהודה, מתי נאמרה מגילת קינות. אז מי שעוקב אחרי מה שמסופר במלכים, רואה שאחרי השיא של ימי יאשיהו, באה ההידרדרות של תקופת יהויקים. ולשיטתם של כמה מהתנאים, איכה של ירמיהו נאמרה אז, וחזרה ונשנתה בימי צדקיהו, וחזרה ונשנתה 11 שנה אחרי שצדקיהו עלה לשלטון, דהיינו עם החורבן, איכה כפשוטה, איכה ישבה בדד, מסתומם, וגם בביטוי, שרעתי במדינות, רומזת למעמד הבינלאומי המיוחד שהיה למדינת ירושלים בשילי בית ראשון. מי שיעיין טוב בפרק חפזיים בירמיהו, יגלה שם דבר מופלא. זה הפעם היחידה, אמרנו על זה כבר בזדמנויות אחרות, זה הפעם היחידה בתנ"ך שיש עדות ברורה שדבר השם הגיע אל הגויים. כיצד? ירמיהו נצטווה ליצור קשר בירושלים, ומסתום זה לא היה לו קל, אבל זה היה תאר השם, ליצור קשר עם המשלחות הדיפלומטיות, שבוודאי היו להם גם נספחים צבאיים, שבאו לירושלים כדי לחזק את הברית נגד נבוכדנצר. וירמיהו מוצא דרך אליהם, כתוב הכל בירמיהו חפזיים, והוא מבקש מהשליחים הללו, כשאתם תחזרו הביתה, תביאו מתנה קטנה מירושלים למלכים, אדום ועמון ומואב וצור. ומה יש בחבילה הזאת? יש עול ומסירות. וזה דבר השם, אומר ירמיהו, תגידו לאדונים שלכם, לתת עול ובבל עליכם. זו התוכנית של הקדוש ברוך הוא, ואל תנסו להתמודד איתה. אז זה משופר במקרא. הדמיון שלנו צריך להשלים איך הייתה התגובה. מסתום הדבר הראשון שעשו הנציגים הללו, הנספחים הללו, לשאול את אנשי הקשר של צדקיהו, מה טיבו של האיש הזה? וזה הרי נפקא מינה גדולה מאוד, זה לא סתם סקרנות. האם האיש הזה מעיד על כך שיש אנשים, או שיש סיעה, או שיש קואליציה, או שיש ציבור גדול של מפגינים, בין אם הם יושבי אוהלים, בין אם הם יושבי בתים, שהם לא רוצים להילחם? אולי הוא באמת ראש של אופוזיציה רצינית שלא תילחם, ואז אנחנו הולכים ואומרים ויושבים עם צדקיהו לשולחן, והוא אומר, רגע אחד, כמה חיילים אתם נותנים? כך וכך. מה מתברר? מתברר שחיילים האלה מוטיבציה, אולי הם האנשים המושפעים על ידי ירמיהו. על כל פנים, אלה הם דברים שכתובים, אני רק מתרגם את זה לשפת העיתון בת ימינו, אבל זה בדיוק מה שקורה שם. שמעתי ממורי ורבי הרב יעקב זונזל שזוהי הסיבה, או על כל פעם יש מקום לשאר, שזוהי הסיבה שירמיהו מכונה נביא לגויים, דבר שלא כתוב בשום נביא אחר, כי הוא היחידי שאנחנו יודעים שדבר השם לגויים הגיע על ידיו, על ידי המשלחות הדיפלומטיות הללו. וכשירמיהו רואה שהתוכנית הזאת, שמבחינתו היא הייתה חריגה, הוא בוודאי הסתכן. אני משער לי שאני אשפח נסתם, אתה עזב, אתה צריך להשתכן. הוא סתם שום דבר, הוא לא מייצג רק את עצמו. זה בוודאי אמרו הנספחים הצבאיים, אבל הם מייחש מבית, אבל הם היו כן צריכים לחשוב. אולי בכל אופן הוא מעיד על משהו. אבל על כל פנים, אז כשהתוכנית הזאת לא עלתה יפה, אז בוודאי שירמיהו יכול היה לומר פעם נוספת איכה. איכה תוכנית כזאת, גם אם התנפצת, יכלה להציל את ירושלים? הרי גם במצבים הכי דרמטיים, כשהעיר נתונה במצור, והמלך הנפחד קורא לירמיהו בסתר, והוא עובד איתו בעיניים, אם יראו השרים וישאלו מה אנחנו דיברנו, אז בוא נפברק מה אתה תגיד ומה אני אגיד, כדי שלא יתפסו. עד כדי כך. ואומר לו ירמיהו, יש דבר השם, תסגיר את ירושלים, ירושלים תנצל, המקדש ינצל. וזה שוב לא מתקיים, וירמיהו צועק פעם נוספת איך. וכשקורה מה שקורה, אז קראנו עכשיו את האיכה, ואפילו את פרק ה' שהוא כבר יותר, אבותינו חטאו בעינם, נניח הדור של החורבן כבר, אולי המוגדרים כבר לא חיים, ויש כבר עשרות השנים אחרי זה, המקדש לא נבנה, ועוד פעם אתה אומר איכה. שמענו בשבת הדיון, הגמרא, מה קרה בבית שני, הרמב״ם, העין, הער, הריטב"א, איך שלא נסתדר, אבל אמרו איכה, בין אם אמרו את זה בצנעה, אבל אחרי שחרב בבית השני, אז אמרו איכה בעוצמה, ויש עדות לכך, כל מדרש איכה רבתי בנוי בצורה כזאת. ואיכה רבתי מספר מה התרחש בירושלים של בית שני, כשמדברים על אוכלוסין ומדברים על חצרות ועל יש שם חשבון של האוכלוסין הגדולים, כמה יש בכל בית וכמה יש בכל חצר וכמה יש בכל שכונה, איזה אוכלוסייה גדולה ומרובה כזאת, וכל זה, כאן יש כבר עדויות, הגמרא בגיטין ובמקורות חז"לים נוספים, איך שעוד פעם חוזרת איכה, אבל בעוצמה מיוחדת במינה של בית שני. אז שישב רבי אברהם המלאך, אז גם האיכה הזאת נכנסת. על כל פנים ככה אני הבנתי. מה הוא צעק איכה כל הזמן? הוא צעק איכה כשהוא סקר את כל מה שקרה, והוא בוודאי עשה איכה. נניח הקינה האשכנזית על שריפת ספר התורה, על מסעי הצלב, על גירוש ספרד. מה שהיה טוב, הוא כמובן לא יכול היה לומר איכה על השואה. שמזלמן, כתבו תותבי תולדותיו, מה היה עושה ושב מהצהריים אחרי שלומרים את הכינות, הוא היה קורא ספרים על השואה. ככה באמצע השנה זה היה לצל הכי שיעורים, היה יכול לשאוק על החול. אבל הוא עשה את החשבון האמיתי, האיכה, קריאת ספרים על השואה משמע איכה, משמע איך נעשה כדבר הזה? לשבת ולומר במסר יממה שלמה איכה, 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 פירושו של דבר, הגוונים המיוחדים, הטונים המיוחדים, הקולות המיוחדים של כל הגזרות, ואיך נעשה כדבר הזה, מימות עולם ועד ימינו. אלא שבתוך האיכה הזאת יש גם יצירות מיוחדות במינם, של רב אליעזר הקליר. רב אליעזר הקליר על אישיותו דברים לא פשוטים לגמרי. יש כל מיני התוספות האלה, אם הוא מהתנאים, מתקופת התנאים, שלהי תקופת התנאים. על כל פנים הוא בעל קדימות רבה מאוד, ואנחנו נראה מיד שגם יש דיונים הלכתיים מסביב לדברים שהוא אמר בקינה. והוא אמר גם כן איכה. הוא אמר איכה, וזה מה שלפנינו, המקינה המתייחסת למשמרות הכהונה. אז מה זה משמרות הכהונה? אז בואו נתחיל קודם כל מהעמוד הפנימי. עמוד, עמוד השני בין ארבעת העמודים, יש שם ציטוט מהגמרא, מהפסוק בספר דברים. חלק כחלק יאכלו לבד ממקרב על האבות. פסוק סתום מאוד. אומר רש"י, מלמד שחולקים באורות ולבשר סירח הטעות. יכול בדברים הבאים שלו מחמת הרגל, כגון פילים ומוספי שבת, נדרים ונטפות, אז הוא לומר, לבד ממקרב על האבות, חוץ ממה שמחו האבות בימי דוד ושמואל, שנקבעו המשמרות ומחו זה לזה, כל אתה שבתך ואני את עול שבתך. אז רש"י רומז פה ליסודות שמופיעים בדברי הימים. בדברי הימים, כמובן בציטוטים קטנים, כתוב, כולם עבורים לשוערים בסיפים 202 מסער, המה וחצרי מתייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם, והם ובניהם על השערים לבית השם ובית האוהל למשמרות. כן. במדבר מספר כהנים קטן וגם קורבנות במספר קטן. כשנכנסים לארץ ודוד מניח יסודות למשטר מסביב למקדש, היה צריך להניג סדר במה שנוגע לסדרי העבודה, וזה מה שרמוז בתורה וזה מה שמסופר בדברי הימים, שכבר שמואל ודוד שכלל את הדבר הזה. ואז מסופר גם על הסדר. ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים לדלוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי אבות הכהנים להלווין ביתיו 1% לאלעזר ו1% לאיתמר. מארבעת הילדים של אהרון נשארו שניים, אלעזר ואיתמר. משפחות הכהונה כולם מתייחסים אליהם. ואז הסיכום הסופי, כמו ש... יש כמה מקורות על מספרים אחרים, אבל בסוף הסדרים למיניהם אנחנו מדברים על 24 משמרות. דהיינו, קבעו את צורת העבודה. מדברים בשלב זה על עבודה שוטפת. דהיינו, עבודת המקדש בתקופות המסודרות. להוציא דימי המועדים, דימי המועדים רבים עולי הרגל ורבים גם הקורבנות, זה מה שרשי אמר, נדרים ונדבות וכולי, אז נספחים רבים, גם הכהנים שונים לרגל, גם הם מחוץ לחשבון הסדיר. אבל כך זה 24 משמרות, כל משמר עובד שבוע ויוצא לפי זה שבערך, אם אני מנקה את המועדים וכולי, כל משמר עובד שבועיים בשנה. אז נעזוב עכשיו את הסדרים בדיוק מתי זה התחיל, מה הם עשו בשאר הזמנים, אלה הם דברים הקשורים בגדול לכל סדרי עבודת המקדש. אבל כתוב לפנינו בדברי הימים, ויצא הגורל הראשון ליהויריב, ידעיה השני לחרים השלישי לשעורים הרביעים וכו' וכו'. ויש פה רשימה ארוכה. אגב, אנחנו מכירים למשל לבלגה 15, ואנחנו מכירים את הסיפור בסוף מסכת סוכה על הגברת הזאת, או על אחת מבני המשמר הזה, שכנראה שההתייבנות פשטה שמה, והיו שם כל מיני דברים לא סימפטיים. על כל פנים, במעזיהו 24. זה במה שנוגע לראשית בית ראשון. והפסוק בעזרה מדבר על שהקימו הכהנים בפרמיד והלווים במקורתם, כל המילה את הדברים בכתב, כמו שמשה רבינו סידר את הדברים האלה. בעיקר יש גם בתוספתא, אני קורא בטור השני, 8 משמרות תיקן משה לכהונה ו8 ללוויה. שמע דוד ושמואל הרואה, אז האום 24 משמרות כהונה, ו-24 משמרות לוייה. הווה אומר שההתפתחות של היישוב ושל האוכלוסייה הביאה להגדלה של הדברים האלה, שנאמר, הם הישא דוד ושמואל הרואה ואומרתם, אלו משמרות כהונה ולוייה, עמדו נביאים שבירושלים וקבעו שם 24 אחוזים כנגד 24 משפחות כהונה ולוייה. ואז מתברר שהמספר הזה 24 הוא הפך להיות מאוד מאוד יסודי, עד כדי כך שיש מי שאומר שזה היה כמעט לוח השנה. דהיינו, קבעו את הדברים על פי המשמרות. לא מבאי אנשי המשמר עצמו, אלא אפילו גם הנספחים ברדיוס הגדול של המשפחות, כך היה הדבר הזה. וזה גם כן הסיכום של הגמרא בתענית. אמר רב משה, תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מתמר, בא שמואל במידן 16, בא דוד במידן 24, שנאמר בשנת ה-40 למלכות דוד, נתקשו במשנה בגיבורי החי, ויעזר גלעד. משה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מלעזר ודוד ומידה. הסיכום של הגמרא העמידו על 24. זה היה בזמן שהבית עמד על תילו. כשהגמרא מספרת על החורבן בפועל, אז הגמרא מדייקת בתאריך שהיה, ומשמרתו של יהויריב הייתה. דהיינו, זה היה באותו שבוע שהוא יהויריב, כמובן זה שמות קדומים, אבל הם היו צמודים למשמר, בזמן שהם נהגו, בזמן שהם עבדו. נדמה לי שישנה מסורת, נדמה לי בספר חשמונאים, שבית מתתיהו גם הם מתייחסים למשמר יהויריב. זה היה כאמור בזמן שהמקדש היה קיים. אבל כאן קרה דבר מופלא. כשהמקדש נשרף, אז עד תקופת ביתר עוד איכשהו, הייתה גם תקווה, ואחד ההסברים לפרוץ מרד בר כוכבא הוא שהם חיכו 70 שנה. וחשבו מה בפעם הראשונה אחרי 70 שנה בתקופת התאוששות, אולי גם כאן זה יהיה ככה. אז איכשהו הכהנים עוד ישבו בעריהם, במקומותיהם, סביב ירושלים. כשבא חורבן האיכה הנוראי הזה של ביתר, וכנראה שמבחינת שפיכות הדמים וההרג הוא עלה על זה שהיה בימי שריפת המקדש, אז יהודה עצמה הפכה לאדמה חרוכה מבחינת היישוב היהודי. ומשמרות הכהונה גלו מיהודה והאזור כאן והרחיקו לגליל. אנחנו מכירים בגמרא בגיטין על שלוש ארצות, גם לגבי תחומות מעשרות וכולי וכולי. יהודה וגליל היו, למרות השטח הטריטוריאלי, היו כשתי מדינות שונות. אבל כאן יש איזו תופעה היסטורית, סוציולוגית מעניינת מאוד. המשמרות הללו שמרו על המסורת של המשמר. הם שמרו על הלוח. הם שמרו על התאריכים, והם שמרו על אחדות של המשפחות, וכנראה היו גם מסתבכים ומתפארים ורואים את עצמם ומתייחסים ויחסנים ממשפר פלוני למשמר אלמוני. זאת אומרת, מראי בני המקדש לא היה רק איזה מין אידאל ככה באוויר, אלא זה היה למעשה בצורה הזאת, ועד כדי כך שנשארו לנו יחסית הרבה עדויות ארכיאולוגיות, דהיינו, היו חוקקים על טבלאות, על לוחות, בבתי הכנסת, בתי המדרש, את סדר המשמרות. כדי שכולם יזכרו, כולם שידעו. כשרבי יוחנן זכה את, כן, מראי בני המקדש, בנים ישתו, לא ישתו יין, בני המקדש יצטרו לגשת מיד לעבודה. אז הם נהגו בזה הלכה למעשה בדבר הזה. והזיכרון של המשמרות הללו היה כל כך חזק ואיתן, שהקליר כתב כמה וכמה, וגם פייטנים מהקליברים האלה, מהראשוני הראשונים, גם הם כתבו, לא כולם הגיעו לידינו, איכה חדש, איכה זה, שאותם הכהנים, שאני מכיר אותם בבית הכנסת, שאני מכיר אותם במשפחה, שהם שומרים על האילן המשפחתי הזה, איך הם מנועים מלעבוד כיוון שהמקדש חרב. יש כתבי יד, שמסכת שבת, יש לה כ"ד פרקים, והרבה פלפלו כבר, גם בתקופות ראשונים וגם בתקופות יותר מאוחרות, על 24 קישוטי קלה, 24 ספרים, מספר מיוחד במינו ה-24. 24 פרקים של מסכת שבת, יש הרי כאלה שנוהגים, נהג מאוחר, ללמוד כל אחת מהסודות 8 פרקים, זה אפילו מופת לסידורים תחת כותרת תיקוני שבת, עד בספרים עתיקים, יש שם של כל משמר ליד הפרק. 24 משמרות, כל פרק במסכת שבת כנגד אחד המשמרות. כי בשבת היו מתחלפים המשמרות. לחם הפנים היה מתחלק. גמרא יש דיונים למשמר שיוצא, למשמר שנכנס, הגמרא בברכות. תגם לראות על שהיא מצוטטת פה. מה הייתה הברכה? מה הייתה התפילה המיוחדת, הברכה המיוחדת שמעניקים למשמר? זאת אומרת, המשמרות היה, אנחנו רחוקים מאוד מעבודת המקדש, אז שאומרים לנו, אני לא ישויה עם מראי בני המקדש, אבל הם חיו את זה. ורב לזר הקליר בחר לכתוב קינה ולתאר את קודם כל את התפקידים של המשמר, לתאר את המיקום שלהם. זאת אומרת, המיקום המקורי היה באזור יהודה, אבל כמו שאחרי חורבן ביתר הם גלו, אז הם התיישבו בגליל, וכנראה שרובם מסביב לגליל, בגליל התחתון, שם מסביב לצומת גולני. יש הרבה מקומות, יש כפרים ערביים, אף פעם לא ידעתי שנסעתי שם, למה יש שם מושב בשם קדרים. מתברר שאחד העיסוקים של הכהנים, היוצרים פרדוסים, הם היו עוסקים בקדרות. כפר מער, היה שם, הוא אחד מאלה ששם יש כהנים. גם השמות הערביים, אפשר בבין הזמנים לתכנן טיול בעקבות משמרות הכהונה. ויש חלק גדול מה... גם הארכיאולוגים וגם בעלי הגיאוגרפיה הארץ-ישראלית שגילו הרבה הרבה דברים מעניינים מאוד הקשורים למקומות הללו של משמרות הכהונה. ועל זה כתב הקליר את הקינה שלו, אבל הוא שילב בצורה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת את השם של המשמר, את המיקום שלה, את המילה מתוך הפרק הראשון במגילת איכה, ואיך אותו משמר לא עשה את מה שהיה מתבקש שיעשה ולכן גלה מה שגלה. אז יש פה עוד דוגמה של המקומות. נדאג שזה יגיע לעזרת נשים. כמובן שיש פה יסודות של השערה, אבל בעיקרה אלה הם דברים מוסכמים, גם על פי ממצאים ארכיאולוגיים, גם על פי ממצאים היסטוריים, שאלה הם המקומות שבהם ישבו מזמרות הכהונה, ששמרו התקופה, אפילו אחרי תקופת הדון. היו מקומות שהיו עושים משהו בערך. הייתה תפילה מיוחדת בשבת, אותה שבת של המשמר הייתה תפילה מיוחדת. או על כל פנים היו מציינים את זה. זאת אומרת, הזיכרון היה מיוחד מינו. וגם על זה אמר הקליר איכה. אז אם אני חוזר לרגע לרבי אברהם המלאך, כשהוא ישב וקונן, כי ממש למה איכה, איכה היופי, התפארת, הנסיכות, הקדושה של הכהונה, איך גם היא עבדה. אז המבנה של הקינה זה פתיחה של כל אחד מן הבתים במילה מתוך פרק ראשון באיכה. אבל כמובן שהקליר הבליע פה הרבה הרבה יסודות כדרכם של הפייטנים מהקליבר הזה, ממרחבי התנ"ך, ממרחבי מסורת חז"ל, כולל גם, וזה כבר הבריסקאים חידשו, כולל גם זיקה הלכתית לעניין. איכה ישבה חבצלת השרון, ודמם רון מפי נושאי ארון, ונעו ממשמרותם כהנים בני ארון, כנמסר הבית במסרבי מרון. אני מודה שיש פה בעיה מתודית, פסיכולוגית. כשאתה קורא שיר, כשאתה רואה יצירה, שהיא מורכבת מהמון אסוציאציות ספרותיות, אז אם אתה יודע את המקורות, אתה יש לך קורת רוח רוחנית מהפטנט, מהחשיבה, מהכישרון שהמחבר עשה. כי המילה הזאת הרי מוכרת לך, היא מעוררת לך ואתה מוצא טעם חדש בדבר הזה. כשאתה לא יודע את זה, אז למעשה זה כמו שמספרים פתיחה, ואחרי שאתה לא צוחק, אז אני צריך להסביר לך למה זה מצחיק. איזה טעם יש לזה, כשאתה לא הבנת את החידוש שבדבר, ואני מסביר לך. נו, אז לפעמים, אם אתה קצת מנומס, אז אתה צוחק פעם נוספת. היופי שבא בדבר הזה, כשאתה קורא ואתה רואה מה הוא עשה פה, מה הוא עשה פה. כמובן, חבצלת השרון אתה שומע מיד כשהוא מדבר על שיר השירים ועל כלל ישראל בתקופה הרומנטית שלו, ופתאום עם ישראל מכונה חבצלת השרון, וכאן חבצלת השרון הזאת, איך יש, הוא לא כתב יש בבדל. אמר, אתה כבר יודע שאיכה יש בבדל, בזה אתה פותח את האיכה. ודמם רון מפי נושאי ארון. בעיה לא פשוטה. בבריסק, אני חושב שהרב סולובייצ'יק היה יושב כל תשעה באב ביום והיה מלמד כינוך, כמו שהרב סולובייצ'יק יכול היה ללמד. אז חלק מהתלמידים כתבו את זה. אז בהברי קדם, שיש שם הרבה דברי תורה ונזכאים על המועדים, בחלק השני יש שם ציוד. כשהוא לימד את זה, אז הוא אמר, רגע, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ם. מי נשא את הארון? כאן משמע שנשאו את הארון בני הארון. כי כתוב, ודמם רון, דיינו, אותה רינה, אותו ניגון, אותה שירה, שנושאי הארון. אז פעם אחת במקרא באמת כתוב, שנושאי הארון היו הלוויים או הכהנים במעבר הירדן. ומתי כן? בארץ, ממקום למקום. אז הוא אמר מפורש, ונעו ממשמרותם, כהנים בני אהרון. נכון הוא שנניח במפה, אז הניסוח הוא ונעו ממשרתם כהנים בני אהרון. טוב, אז זה כבר חילוקים אולי בין כתבי היד וכו' וכו'. אבל על כל פנים, הקליר נקט עמדה כמו הרמב"ן. בספר המצוות הרמב"ם אמר שהמצווה היא על הכהנים, והרמב"ן אמר שעל הלוויים, וההפך, שהרמב"ם אמר על הלוויים וכו' וכו', הוא נקט כמוהם. ונעו ממשמרותם כהנים בני אהרון, כנגזר הבית במסרבי מרון. וכאן יש גג על גבי גג. המשמר הזה של הוא הראשון, אפשר לראות גם במפה, הוא ישב במירון. זה משמר א' יור יריב. אז המשמר הזה הוא יור יריב. השם יור יריב הוא שם, לא הייתי אומר הכי סימפטי. יור יריב הוא רב עם השם. יור יריב, רמוז בשם הוויה. ובכן, מי שהוא רב, באותה גמרא, שהגמרא אומרת שפרצה השריפה במקדש, משמרת של יהויריב הייתה, אז הוא אמר, כי נמסר הבית, הבית הזה נמסר לגויים במסרבי מרון. אז הוא עשה מרון, הוא עשה מירון, וביהויריב הוא עשה באלה שמסרבים לשמוע את מה שהקדוש ברוך הוא שיושב במרון רצה לומר להם. זאת אומרת, יש פה, יש מישהו שעשה פה רשימה מעניינת מאוד, אבל זה כבר לא יכולתי לצלם. שם המשפחה, שם הנוסף, ומה המשמעות של השם הנרמזת בקליר. אז הוא כתב יהויריב, השם הנוסף מסרבי מרון, מסרבים ומורדים ויושב מרון, ולכן הם גרים במירון. אז כשאתה את כל העדויות הללו יודע, ואתה קורא את הפייל, ואתה רואה איך הוא פתח בפסוק באיכה, הנה איך הוא לקח איכה, שיסודה הספרותי אי שם בשילי בית ראשון, טעם מיוחד בבית שני, טעם נוסף בתקופת ביתר, טעם נוסף בתקופה הזאת ש... מרות הכהונה, והוא אומר איכה, מה קרה, מה שקרה? אני חוזר, איכה ישבה חבצלת השרון ודמר ופרון מפינוסי ארון, ודמר ומשתור אותם כהנים בני ארון כנסר הבית ומסרבי מרון. אני חושב שיכולה להיות תועלת גם אם נקרא את ההערות של גולשמיט בקינה שלו. אז אחרי ההקדמה, שזה כבר שיעורי בית, חבצלת השרון, ישראל והשיר השירים, נושא אהרון הכהנים, ויש מפרשים דמם רון, רצה לומר, השיר שלווים היו אומרים, ונושא אהרון, וזה כתוב שם בפרשת הקל, בפרשת וילך, שלתת ללוויים את הדבר הזה, אז הוא יתעלם כמובן, על כל פעם לא נכנס למחלוקת הרמב״ם והרמב״ם, כפי שבבריס קטנו, ובמסרבי מרון, במורדים במרי, מרון משמעות מרי, טוב זה החידוש של הפרשן, כינוי למשמחת יהויריב, שאותו יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שביעית ומשמרתו של יהויריב בתשעה באב וכן בשני. על כל פנים, אחרי שאתה מפצל ומנתח את כל המרכיבים של ה... החרוז הזה, של הבית הזה, כשאתה קורא אותו מחדש, אתה מבין מה הוא, הוא דיבר על כהנים ועל השם שלהם, איך שהוא דרש אותו לשלילה בגלל הסיטואציה שהם ניתנו לו, ואמר איך נעשה כדבר הזה. והבית השני, מה זה מתחיל? פחות, כן? פחות יבכה בלילה. הפחות יבכה בחומשת ספרים. והוא דיבר על חמישה חומשי תורה, אבל הוא יכול גם היה לומר מחומשת ספרים, חמושים בספרים. זאת אומרת, זה ראשונים, זה תנאים, ובהחלט מותר לנסות לחשוב על כל מיני כוונות נוספות, פרט למה שיש בשטח, כוונות יותר עמוקות בזה. האנשים הללו, הם, יש להם חמישה ספרים, אבל הם גם מחומשים, הם חמושים בספרים הללו, שזה כלי הנשק שאיתם הם מבקשים להתגונן. כנערק כהן ונביא ביום הכיפורים, ועל דמו נשחטו פרחים כצפירים, ונדו כציפרים כהני ציפורים. אז שוב, מי שזוכר את מה שמסופר בדברי הימים, על מה שקרה שם בבנו של יהוידע, שהוא קם והוכיח את המלך ואת כל מה שנלווה לשם, והרגו אותו במקדש, ושוב, איך כתוב באיכה? אם יערי במקדש השם כהן ונביא. אם יערי במקדש השם כהן ונביא, זה לשון קינה. מה היה קינה? מי? שהיו כהנים, היו נביאים בבית השם, והם כולם הסתופפו. הגמרא מתארת לנו את... הם כולם קיבלו שברגע האחרון המקדש יהיה להם לחסות, מה שירמיהו צעק, היכל השם, היכל השם, המה, בתוכך, הם חשבו שהמקדש יהיה להם לחסות, וכמובן לא היה להם לחסות, והם נשרפו יחד איתו. אז אם יראה במקדש השם כהן ואני הפשטו, איך קרה את הדבר הזה, שלא רק אנשים ישראלים פשוטים, אלא גם אנשים בעלי רמה ובעלי מדרגה, כמו כהן ונביא, גם הם נהרגו. מה עשתה מסורת חז"ל? מסורת חז"ל סיפרה שבנו של הכהן הגדול יהוידע, זה שבגללו שושלת בן דוד נמשכה, שהוא שמר את יואש, והוא היה נביא עם דבר השם בא אליו, והרגו אותו, והרגו אותו במקדש השם, דהיינו, וזה נרשם דוגמה לחובתם של ישראל. אז אם יראה במקדש השם כהן ונביא, יתפרש בכיוון הפוך. דהיינו, איך קרה כדבר הזה, שעם ישראל הגיע למצב כזה, שרק במקדש השם כהן ונביא. חז"ל מספרים שהאדם הזה היה תוסס מסביב למזבח. וכשנבוזרדן בא, אז הוא התחיל לחקור מה זה פה, יש פה איזה סיסה קבועה. אז אמרו לו, מה זה? זה דם של הבהמות, הכבשים ששוחטים פה, יש הרבה דם בבית המטבחיים. אז הוא אמר, לא, זה לא נראה לי ככה. הוא הביא עוד קורבנות, וזה, והדם הזה, הם נבלעים, והדם הזה לא. אז הוא הביא הרבה מישראל, הרבה כהנים, הרבה תלמיד החכמים, ושחט אותם שם. זאת אומרת, חז"ל תיארו איך בגלל אותו כתם בסיסי שלא נרגע, הייתה פה עננה קבועה, שמאז ימי זה, באמצע ימי הבית הראשון, עד החורבן, האדם הזה תסס, והכתם הזה נמשך. אז כמובן שלאגדה החז"לית הזאת רמז המקונן. כנערק כהן ונביא ביום הכיפורים שם החשבון, ועל דמו נשחטו פרחים כצפירים, דהיינו פרחי כהונה כצפירים כסעירי עזים, ונדו כציפרים כהני ציפורים. ובכן, המשפט, שוב אפשר לראות כמובן במפה פה, את הסיפור של ציפורי. והמשמר הזה היה משמר ידעיה, והמדרש אומר, ידע הקדוש ברוך הוא מחשבה רעה שבלבבם, והוא הגלה אותם, לכן בגלל הדבר הזה. אז יש פה רמיזה גמורה לציפורי ולכהני ציפורים, דהיינו הכהנים, נדמה לי שהוא ארוך, אני חוזר להערה של גולשני, ועל דמו נשחטו פרחים כצפירים, אמר רבי יוחנן, 80,000 פרחי אמונה נהרגו על דמו של זכריה, צעירים, צעירי עזים, כהני ציפורים, משמרת ידעיה שמושבה בציפורי. אז שוב, איך הוא בלל את הכל, ואם אתה שולט בחומר, הוא מסתום רובם של המקורות נחשפו פה, אבל ודאי שיש פה רמזים, רמיזות נוספות שאמורות להיות פה מהמבוצעות. גלתה יהודה, זה הבית ביחה, גלתה מארצה קלה מקושתה, ואולי יש פה רמיזה למה שאמרנו על משמרות כהונה 24 כנגד ה-24 ספרים שתלמיד חכם צריך שיהיה מקושט בהם, ופרקי מסרת שבת הם מסבירים לזה, ועוון מעשרות בשמיטה, זה המשנה במסרת אבות, ובארבעת שפטים הוא שפטה, ומעדיה הוא פשטה, משמרת מפשטה. אז כמובן שהייתה לו את המשמרת הזו של מפשטה, אתה שומע מיד את המעלות בחרם, השם שלהם היה חרים, והקדוש ברוך הוא הפשיט אותם מכל טוב, בשם המקום הזה, סוטה או משהו כיוון זה, גם כבר זה שיפור של מרד שלו. דרכי ציון אבלות, אז הוא פתר דרכי איכל דמים ונפרץ כותלו, והמעיל כנקרא פתילו, והוא רד והותר והושפל מפתילו, ונם אשתילו כהן הייתה לו. אז שוב, הבריסקאים פה נכנסו בצד ההלכתי. מה פוס? פתיל של המעיל. איפה יש איסור? מה קרה פה הפתיל הזה? הפתיל כנקרא פתילו, יש איסור לקרוע כפי תחרה לא יקרע. אבל נניח אם זה מתבלה או משהו כזה, אז חוט אחד יצא משם. אז על מה הוא מקונן שהמעיל כנקרא פתילו? אולי אני אגיד לכם מה עלה בדעתי. פעמון! מצאו פה פעמון לפני שבועיים, שלושה פה למטה. הפעמון הזה נקרא מתוך המעיל. עדיין אין סברה מאוששת איך הפעמון הזה מתוך המעיל של הכהן הגדול. קרוב לוודאי שזה ככה. איך זה נקרא? הכהן זרק אותו, ברח אותו, אולי מישהו הגניב את בגדי הכהן שלא יתנו לידי הרומאים. אני יודע מה, יש כמה עדויות חז"ליות שיש שם בוותיקן, כמה דברים שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה. אבל אולי הפעמון הזה כנקרא פתילו, אז אולי זה נקרא בור חדש. המעיל הזה הוא נפל בשבי, או אולי הוא הכביאו אותו שם בתעלות התת-קרקעיות הללו. על כל פנים משהו מבני התאונה הללו, והוא רב ואותר ומשפל מטילו, בינם כהן הייתה לו, וזה גם כן אחד מה... יש מישהו שיער שזה... או שזה בגליל התחתון, יש איזה כפר של אילות, יש מישהו אומר שאולי זה בכפר הלבנוני, מצפון לבירנית. על כל פנים, שוב, נקרא ב... אז הוא כמובן אמר שהמעיל נקרא פתילו ולכן הוא נפסל. הייתה לא יושב משמרת, היא הייתה גרמה והיא נזכרת גם בירושלמי. טוב, אבל זה נשאר לסתור, לא נראה גם איפה זה היה. היו צריה לראש. ואז הוא אמר, היו מלאיבים בלוחמי לחם, וזה כתוב בדברי הימים, והיו מלאיבים במלאכי אלוקים, כי ביטלו הלא פרות לרעב לחם, וכאן הוא דיבר כמובן על הרמה המוסרית, ורעבו וצמו ממים ומלחם, אגדות חז"ל על הגולים, כי ביטלו שתי הלחם מבית לחם, בין... זה כמובן בית לחם הגלילי, ומנשה היה מבית לחם, אולי הוא רמז בעניין הזה. ויצא מבת ציון כל הדרה, ויצא הדר עום וכסף נחפת. אותה אומה שהיו חופים אותה, שהיו שומרים עליה כדמו כסף, ותמורו אפר ראשו חיפת, ותמור הכסף הזה, אז חפו את ראשה, אנחנו מכירים את ה... יסודות בהלכה, במנהג, ששמים אפר בראש חתנים לשים למולי זה עובר תחת אפר זאת. תמורות, תמור הדבר הזה. ונרות נכבו, ונרות נכפת, כתוב מפורש שאחד הדברים שקיבלו את המנועה גם אצל אחד, דיין עשו את זה בצורה מכוונת, כפשו בלחם ופת, נלכדה יוצפת, ואנחנו מכירים את יוצפת בפועל בדבר הזה. זכה ירושלים, ואז הוא אמר, זכה ציון, זכה זמן אשר נעשה ונשמע ישימו, ואתה ענות אמן לא אבנו, להגה וראש, אנחנו זוכים, אולי הוא עומד לברית שהייתה אצל ירמיהו, כשירמיהו קראת ברית וסבו היה שהברית הזאת תחזיק מעמד ואולי תמנע את החורבן, אז אמרו שם אמן, אמן השם, כדי שהם גם יתחייבו לקיום את הברית. לענה בראש סבו ורבו, והוקצו ואולבו קונה אל גור, ובזה אנחנו מכירים את אל אלבון. שוב, הכפר הערבי הזה, נראה לי בצומת גולני לכפר חנניה, הכפר הזה נמצא שם. חטא חטא ירושלים, אז הוא אמר, חטא חטא ואמרה לאליל זה אל, והליגה ותייצה בחוזי אל, עבור כן הוקנעה במרגי זה אל, ויצא ממעון אל כפר עוזיאל, וזה שוב מקום שאפשר לראות אותו במקום. תומתה יחניפה תבל, ונעלה רב החובל, וענן אבק רגליו כאבל, ואין מתקרבל בכהני ארבל. טוב, אז אם אנחנו מתחילים לעשות את ארבל, אנחנו מכירים טוב מאוד, מכירים את הסיפור, ומתקרבלים במעילים של התאונה, ואין כאלה, ו... רב החובל זה שם כנראה עולם מנהיג, נדמה לי התוספות בסוף מגילה מביא שיש קושיית רב החובל, גם כן דנו בדיוק מה זה, אבל כל פנים זה שם של, כמובן אפשר לקחת את זה מיונה שרב החובל נמדה, אבל בהחלט יכול להיות שכאן הכוונה לקדוש ברוך הוא שהוא המנהיג של כלל ישראל. ידו פרס שר בבית זבול, ככליה חויבתי כדור המבול, כיסו אישית לחיבול וניבול, דיינו, וינבל צור ישועתו, ויצא בכבל כבול, כהן כבול, ואנחנו מכירים טוב את המקומות של כבול בגליל המערבי. כל עמה כוננו קינה, כי הכיסו לאל קנה, וגוי נבל אותם קינה, ונדדה מקינה משמרת קנה, מסיבת הכפר קנה, נדמה לי שם לא רחוק מכפר קדום. גם בצפת, לא למרום, עין צפת, לא צפו למרום, וכסף על חרס חיפת, בין, אנחנו מדברים גם על חרסים שמחפים על הכסף, ובחיזוק מוסר הורפת, רפו ידיהם ולהתחזק במוסר, ונרז ונלפת כהן צפת. ממרום משמי אני נלאתי תאון. הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול לשאת את ה... היא הנאמנות של כלל ישראל. והיכני בעיוון ובשיגעון, ופקד על היעבון נוב וגיבון, דהיינו שוב היחסים המיוחדים עם הכהנים, ונע ממעון, משמרת בית מעון, ואנחנו מכירים את הביטוי המעון הזה כשם נרדף למקדש. פסקת עול עוון ונכאב, הושבתי ענונה מבלי אב, וכאן כמובן יש עוננים, ודוממתי מלצפצף במינים ועוגב, ונעשה עליי קינה משמרת יש באב, ושוב עבודת המקדש, כשהוא הכניס פה גם את עבודת הלווים נוסף לכהנים. סילה אביריי מורי הוראה, ולא נזכר לי עקדת מוריה, ורוב מרד ומריה, נזכר הרום והריה משמרת נעריה, וזה כמו שאמרתי הכפר מעב. על גבי חרשו חורשים והאריכו מענית, והאריכו אליי חרב וחנית, והרביתי צומות ותענית, ומצורת תוכנית יצא יוונית. אז כאן יש דברים ברורים ודברים שנשארו בסימן שאלה. הביטויים הללו העריכו למעניתם, מכירים מתהילים, להעריק חנית פרושו של דבר להוציא אותה מהנדן שלה, ראינו את היסודו של צום שטבעו בירושלים בימי ירמיהו כשמוחדת התקרב. צורת תוכנית כתוב ביחזקאל לגבי הבית, ומה זה בדיוק יוונית לא כל כך ברור, אז נדמה שבכתבי יד אחרים כתוב יוונית, וזה נקודה בין ביריה לבין עמוקה, ושם כנראה אותו משמר שישב שם. יש מי שאומר שיוונית רמז לבלגה שהייתה במשפחה מתייוונת, אבל על כל פנים יש פה רמיזה, אני חושב שהם באמת אמרו ככה ש... שבכפר הזה ירמיהו כתוב מבליג איתי מחר בהפטרה, אז זה גם היסוד של דיגה, ואולי לכן לבידווי וכו' וכו'. ויבנית נמצאו ביד יוונים, קצת קשה, זאת אומרת שהוא פקד עליהם את תקופת החשמונאים. על כל פנים זה חיר בית יבנית שהיא בין ביריה לעמוקה. זה כמובן יכול גם לעזור לנו בזיהוי דבר שנשאר עד היום בסימן שאלה, מה בדיוק כניר חי, אבל על כל פנים הוא שלט בכל המקומות הללו, או על כל פנים הכיר אותם. פרסה ציון בידיה, פרסה ואין שולח, כי לא האמינה בהשכם לשלוח. אנחנו מכירים יפה מירמיהו, מספר פעמים בודד כתוב בתנ"ך שהקדוש ברוך הוא שלח להם נביאים. בירמיהו יש למעלה מ-22 פעמים שמדבר השכם ושלוח, השכם ושלוח. וזה דבר שאומר דורשני. נכון הוא שהנביאים כולם נקראים לעורר ולהביא את המסר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל למה דווקא בירמיהו? אז יש מי שעשה חשבון, ירמיהו גר בענתות, אנחנו מכירים את זה. אנחנו יודעים שירמיהו עמד בשוקי ירושלים, שחזל דיברו על החלוקה של שלושת הנביאים, צפניה בבתי מדרשות, שהיו בעת עונה אחת, חולדה בבית, וירמיהו בשבטים. כדי להגיע לשבטים, ירושלים, בשוק, בשעות הבוקר, צריך ירמיהו להשכים, לצאת ברגל מענתות, אנחנו מכירים את הירד מענתות, להגיע לכאן. השכם ושלוח בביטויים מיוחדים לירמיהו, כי הוא לא היה ירושלמי, ישעיהו היה ירושלמי. כל נביא שאתה לא יודע את שמו, אתה אומר שהוא ירושלמי, אבל ירמיהו אנחנו יודעים שלא היה. אז השכם ושלוח זה דבר מפני לירמיהו, והושבתה ברית מלח, ואין שמן מומלח, ראש ממלח, וזה גם כפר אחד בשם ממלח, והוא כמובן ברית מלח, זה הפני שנפרה לכהונה, וגם היא הברית הזאת הופרה. צדיקו השם כפי הוא מרת, וכאן יש רמיזה נוספת. הזכרנו את תקופת יאשיהו. ישנה שאלה גדולה מאוד. יאשיהו הוא מלך צדיק, מאוד סימפטי. לא היה במורה שישב אל השם כל בבוקר ונחשוב בכל מילותו כתוב עליו דברי אלוהים. הוא התערב בקרב הבינלאומי בין מצרים לנבוכדנצר ונפל בקרב הזה. חז"ל קבעו שהוא עשה את זה שלא כפי ההוראה של ירמיהו, או שהוא לא התייעץ עם ירמיהו. והם ביטאו את זה שהוא הייתה לו עמדה. הוא סבור היה שהפסוק מחייב אותו. הוא דרש את הפסוק וחרב לא תעבור בארצכם, גם חרב של שלום. ומי שיודע את המהלך שלו, שהוא נפל במגידו, הוא ניסה לעצור את כוח המשלחת המצרית שמתכוון להגיע לקרב בקרקמיש, ושם הוא נפל. ולמה הוא נפל? היה משבר גדול. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, שכתוב בדברי הימים, ירמיהו היה שותף לזה. כשהביא אותו לירושלים הוא כנראה נפטר מעיבוד דם. אז ברגעים האחרונים איתה ירמיהו את אוזנו, מה אומר יאשיהו? הוא אמר, צדיק הוא השם כי דין מרים. זאת אומרת, הוא הציג עליו את הדין ויקונן ירמיהו על יאשיהו. אז כשהוא אמר צדיק הוא השם כי פי הוא מרד, הוא רמז גם לעובדה שבאיזה מקום שהוא יש פה הצדקת הדין על הפועלות. צדיק הוא השם כי פי הוא מרד, והוא ערד היסוד בה הוא ערד. הוא כמובן לקח את מה שכתוב בתהילים קל"ז, ערו ערו עד היסוד בה. זה למעשה אמרו אנשי אדום. אנשי אדום לא היו מספיק חזקים בשביל להילחם ביהודה, אבל הם עשו להם צרות, הם קרסמו, והם עודדו את הבבלים בקריאה הזאת, ארו ארד היסוד בה. אז הוא אמר שהקריאה הזאת העירו או עוררו בשביל להעמיק את החורבן, תמו עוזי וזמרת, תמורת זאת, במקום זה, קינים עליה נחרט, ובקצבי ארץ נזרת משמרת נצרת. גרעתי בצר לי ולא קרב, וכוננתי ביער בערב, וכוון נר הדולג במערב. אנחנו מכירים את המסורת שהגמרא בשבת, שנר המערבי לא היה נחבא, ובשנים האחרונות ביום המקדש השני, אז הנר היה כבר נחבא, וזה היה כבר סימן שהחומן מתקרב. וריח לו ערב, תורת, מאכלה מערב, ושוב מקום שיש בו הכהנים. ראה כי הוסערתי כאונייה ותענייה וענייה. והוא כמובן פה שוב שיחק. הוסערתי כאונייה, השר הגדול הזה של יונה. דהיינו, אונייה שנתונה בשר. אבל בהחלט יכול להיות שהוא גם רמז בענייה סוערה. אז הוא, במקום אונייה, באלף הוא השתמש כמו שכתוב, ענייה סוערה לא נוכל. ותענייה וענייה. ועדתי כרצון לטבח מנויה, ונעם מחנויה מגדל מנויה. ושוב המון אסוציאציה. חז"ל דיברו על מקום מירושלים ששמו חנויות. הייתה מסורת אצל יהודי ירושלים, אני עוד שמעתי מחמים שהרחוב המוביל לשער הברזל, אז היו קוראים לזה ביידיש החנויות החשוכות. אולי מפני שבאמת אין שם, לאחרונה קצת שיפצו איזה או משהו כגון זה. אז יש מי שאומר שזה חנויות שלשם גלתה סנהדרין. אני מסופק שאני אגיד לזה. אני חושב שיש עוד איזה נמצאים כאלה, אבל על כל פנים קוראים להם. היה מקום בירושלים שהוא היה מקום שלשם גלתה סנהדרין וזה חנות. אז הוא אומר, בינה מחנויה, מאותם המקומות של חנויה, מגדל נוניה, על חוף הכנרת היה גם יישוב של הכהנים. אז הוא אמר נוניה, נון, דג, ובכן מגדל נוניה, המגדל של ציידי הדגים או דברים כגון אלה, הם גם כן גלו מאותו מקום. דהיינו, הם ישבו במקום הזה, והחורבן הטוטלי סילק עוד גם משם. אז נשארו עוד שלושה בתים. שמעו כי נזהמתי בתחנה, נסתם ממני תחינה, ונתן לי רחמים וחנינה, ומקריית חנה, קריית חנה דוד, בתוי בישעיהו, נע כפר יוחנה, ואנחנו מכירים גם את השמות הללו בגליל. שמעו כי יצאתי בשביה, ונשרפה דת מרום שבויה, חז"ל דיברו, לקחת שבית השבי, טילים צמחת, שבית השבי באדם, שמשה רבינו עלה למרום וביקש לקבל את התורה, והמלאכים מנסים למנוע את זה ממנו, והקדוש ברוך הוא אמרנו, תתמודדו ביניכם, השם להם תשובה. ואז ביניהם הם דנים, והתורה כאילו מקומה בשמיים, ומכוחו של משה רבינו היא נופלת בשבי בידי בני אדם, אז זה מה שהוא רמז פה, נשרפה דת מרום שבויה. אם כבר המין האנושי כלל ישראל קיבל את התורה, הוא צריך היה לשמור עליה, וכאן קרה דבר נורא, לקחו את התורה, שבו אותה ממקומה שלה, אז היו צריכים לשמור עליה, מה שהם גרו, באחריותם של ישראל אחרי שהם שבו, נשרפה התורה עדיין לא כאן ולא כאן. הושעתי לשמע ביבוריה, ומאסתר חבויה גלתה בית חוביה. תבוא רעד צמוני הדמים, ושתו שערי שוממים, ושיב אחור ימין, ובאבון צלמים, גנתה גלתון צלמה. אז השיב אחור ימינו מפני אויב, השיב אחור ימינו, אז אחד ההסברים שיד הימין היא אמורה לפעול, היא אמורה להילחם, השיב אחור ימינו, מראה שנדמה לגמרא פסחים שהוא לקח את היד ימין והוא שם אותה מאחור, זאת אומרת הוא לא מפעיל אותה כדי שהיא לא תציל את כלל ישראל. הבית האחרון, תבוא גולרתה בפניך, תבוא תמריח, וחושקי את תזריח, כדי שעצותינו תבריח, ריח נכוחנו כקדם תריח, ומשולחן תריח, שולחן חמה תריח. אז כאן שובי, הבריסקאי הסביר, הכהנים הנהנים מלחם הפנים, הם כאילו אורחים של הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן להם לשולחנו. יש פה הערה, אני אקרא את הערה למטה, מספר 47. תמריח ייתן רפואה למכתי, ושכתוב ישעיהו וימרחו על השכין, וחושקי תזריח על שמה שכתוב בתהילים. כדי שאת נותנו תפריח, בזמן שהוא כתב את הפירוש הזה, הוא עוד לא ידע את הדבר המופלא, מופלא, מופלא הזה. כשחשפו את הכותל המערבי, אבל בחלק הדרומי שלו, מתחת לקשר ממש ממולנו למטה, אז מצאו כתובת. כנראה לפי הכתב זוכר יהודים בראשית ימי הביניים. מסתומת זה לא כל כך אלגנטי מבחינת ההלכה, כי אם באמת האבנים הללו, אולי מפני דיני אורדוס, קודשו, אז אסור לגרוע מהם, ויהודי אחד ציטט עליהם את הפסוק הזה בישעיהו, כדי שאת מוכרן תפרחנה. אז כמובן שליהודי הזה נתן הרגשה טובה, ולנו עוד יותר, שיהודי ביקר פה ורצה באיזה מקום שהוא לבטא את התקווה של כלל ישראל לשבת, לשוב ולפרוח, אז הוא על האבנים היבשות הללו חרד מה שחרד, ובמשך מאות שנים זה היה מכוסה בגלי אפר, ואנחנו ראינו איך שזה בורח במרכאות מחדש. על כל פנים, השימוש פה הוא, יש לנו בעל משקל, ומשולחה תאריח, תאריח, תאכיל את הכהנים, שולי חמה תאריח. כהני משמר מועזיה, שמושבר היה בחמת, בחמת גדר, או באל חמה, שלמטה מקהילה שם בסיבוב, או מחצאות של בריה. אריה פרניה, הביתן גרן הכהנים שוליים, על פי המדרש, ששוליו מלאים את ההיכל, אלו 80 כהנים שהיו עם עוזיהו. זאת אומרת, כשעוזיהו נכנס להכתיב תורת, אז 80 כהנים בני חיל, כתוב בדברי הימים חבב, באו למנוע את זה ממנו. אז הם נקראים השוליים, בין שוליו אל הכהנים, שנאמר על שולי המעיל סביב. והמאיר כותב פה ששמואל קליין, ושמואל קליין היה כמעט הראשון שגילה את היסודות הגיאוגרפיים, הוא היה מהחוקרים הראשונים של ארץ ישראל, היה יהודי הונגרי, תמיד חכם גדול, והכיר המון מקורות במדרשים וצירף אותם למקומות הללו. אז שמואל קליין זה מסר את המסורת הזאת שהוא שמע אותו מרמטס, הבן של הרשש, הרשש עצמו היה יהודי נכבד מאוד, גם במעמד החברתי, גם במעמד כלכלי. זה הרשש שאנחנו מכירים אותו מהגאות הרשש, והיה לו בן, מתיאוס פרשיון, שהוא היה ראש הקהל בווילנה, ירש את אביו, גם במעמד הציבורי וגם במעמד החברתי, אבל הבקיאות שלו הייתה מופלאה מאוד. אז רב שמואל קליין עוד הכיר את מתיאוס פרשיון, וכנראה שאל אותו פעם פשט, מה זה שולי חמת אריח, מה פתאום בשוליים? אז הוא הביא לו את היסודות הללו של החז"ל, שהכהנים נקראים שוליים, ואז מילא הוא סגר את הפירוש הזה. זה כמובן דוגמה איך כל דור ניסה לפרש בדבר הזה. היסוד הזה, שאמרנו, האיכה של רבי אברהם המלאך, כוללת גם את הקריאה הזאת של איכה, שעל כל פנים אחת מה... קינות הללו על משמורות הכהונה, כשהיא גוללת את תולדות ארץ ישראל ביסוד הגלילי הזה, או לפעמים של הגליל התחתון, איך יישובים של כהנים ששמרו על כל המסורות הללו, איך הם עבדו. יצא קצת להפסקה ואז נשמע אחר כך מה שנשאר. נשארו לנו עוד כמה קטעים להשלים את הדבר. אני מדבר בעמוד השני, בברייתא של הירושלמי. בעמוד השני, בטור השני, באמצעו, ירושלמי בשלושה פרקים, פרק רביעי, תעני. יש מי שכינה את החומר הזה, ברייתא של, של משמרות כהונה. הלא כתוב בדיוק, אבל זה שרידים שבלי כל הרקע שדיברנו, הם נשארים בלתי מובנים. אמר רב לוי, יויריב גברה, מירון קרתה מסרבה, מסר ביתה לסוניה. אמר אברכיה יויריב, יא היריב עם בניו, על שמרו וסרבו בו. ידיה עמו, ידעיה עמוק ציפורים, ידע יא עצה עמוקה שבליבם ויגלם לציפורים. כן, כאן יש ניסיון למה שראינו קודם, לתלות גם את השם, גם את המקום, גם את המיקום, ביסודות שיסבירו את מה שעלה בגורלם. אבל באמת זה נשאר סתום, גם מה שכתוב פה וגם מי שירצה להמשיך את הכיוון הזה. אז יש על הירושלמי ספר של יהודי בן ימינו, הכרתי אותו, שכתב עלי תמר, אמר היריב, ביור הדברים שדברי יש לקיש ורב רכיה וכל המאמר מושבים על ברייתא העתיקה. ברייתא העתיקה זה פטנט של החויקרים. אז הוא אמר, או פיוט עתיק בנוגע למשמרות כהונה שגלו, וזה לשון הפיוט, כינה לילי תשעה באב, נדמה לי שאצלנו זה בתשעה באב עצמו, איכה ישמח הבצלת השרון ונעו ממשמרתם ונעבדו כציפורים. וראיתי בפירוש הדרת קודש שנתפס במחזורים הישנים הגדולים, כי באמת הפירושים של המודרניים הם מבוססים הרבה. נדמה לי שיש אפילו פירוש של הרעביה, של הרעבן. זאת אומרת, גם מהראשונים ראו צורך לנסות לפרש את הדברים של הקליר. ונתפס בראשונה, הרי הוצאה ספרים וכו' וכו'. יויריב, יא היריב עם בניו, ולכן נקראו מסרבי מרון, שסרבו ומרו במרא דעלמא, נדדו כציפורים, כהני ציפורים, עיר ציפורי הייתה משמרת ידעיה שמעו בירושלמי, שנקרא עמוק ציפורים, או עמק ציפורים, נקרא ידעיה, על שם ידעיה, עצה מוכר רע שבלבם בגלל ציפורים. ושממנו שאב הבית הלוי בפירושו לקינות, זה הפירוש הקלאסי האשכנזי, והמחבר השתמש בירושלמי כתב יד שהיה כתוב לנכון כציפרים. טוב, והנוסחה גלם לציפורים אינה מובנת, שכן המשמרת גלתה מציפורים מקום ישיבת המשמרת. אולם הנוסחה הנכונה הגלם כציפורים, וביוארה שכהני ציפורים נדו ואף ומאר ציפורים כציפורים. מה שכתב בפירוש הנזכר שיר ציפורים נקרא עם הציפורים מטעות, אלא שבציפורי היה מושב של משמרת ידי עמוק, ידעיה עדיין מכונה עמוק. ועכשיו אבאר על סדר הגמרא, שבפירוש הפסקה נמסר הבית במדורון, פירוש רב לוי שיש לקרוא מירון, מקומה של משמרת יויריב המכונה מסרוויה שמסרו ביתה לסנאיה, וזה מה שאמר יויריב גברה, פירוש, זה כבר פירוש יותר שם איש מירון קרתא, כלומר שם עיר, והיא מירון הידויה. מסרוויה הכינו למשמרת יויריב שמסרו ביתה לסנאיה. אולם רבי ריחא חולק עליו ופירוש במסרווי מרון, וכמה שיויריב מכונה כן השם שסרו ומרו, דהיינו מרי. ועכשיו בא הפירוש של הפסקה השנייה, שהיה בפיוט קנה עתיק או ברית העתיקה, ידעיה עמוק ציפורין, שבירו משמרת ידעיה שבציפורין היה מכונה עמוק, על שם שידע יה עיצה עמוקה להרע שבליבם והגלם כציפורין. כלומר, שנדו ואפו כהני ציפורין ממקומה מהר כציפורן. טוב, הניקוד שלנו בכינה הוא מרון. ואני לא יודע מה הוא מתכוון בו, שיש מנהג עתיק בארץ ישראל, שיחידי סגולה מבקרים במירון, אם יש להם אפשרות. ואתה איזה יחידי סגולה ואיזה המנהג העתיק? יחידי סגולה? אנחנו מדברים על 500,000 אנשים? לא יודע. וייתכן שמנהג זה הוא תיקון חטא למשמרת יויריב. לא מבין מה הוא רוצה. היהודי הזה חי לפני 50 שנה. הבן שלו עשה את הדוקטורט על הארי, אז מה? לא יודע מה זה. על כל פנים, מה שאמרנו, את היחד בין הברכות, בין המשמרות, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. מהי ברכה אחת? אמר רב חלו, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי שישכן שמו בבית הזה וישכן ביניכם אהבה ואחווה ושלום ברכה. עכשיו, יש פה כמה וכמה ממצאים ארכיאולוגיים שמראים לאיזה תפוצה ולאיזה משקל הגיעו היתודות הללו של המשמרות. מה שקרה הוא שמצאו בקיסרי, אתם רואים בצילום, מצאו למעשה רק את מה שנתון בתוך המסגרת הזאת. מה עשה המשחזר? הוא ניסה להשלים איך הייתה נראית הטבלה כולה על פי אותו עיקרון, ואיך לפי זה צריך לשפץ את הקטע הזה בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, משמרת ראשונה, כל מה שיש מחוץ למסגרת זה השלמה מהדמיון, או מהדמיון או מהמחשבה. ומה שנתון פה, כאילו בתוך השבר הזה, זה רק מספר מילים קטן מאוד, 15, 16 ומשמרת, וקטעים קטנים מאוד שמשלימים את הדבר הזה. אגב, משמרת חיזיר, יש דבר מעניין מאוד, מה שקוראים יד אבשלום, יש פה איזה סיפורים עממיים, יש איזה סיפור עממי, אני חושב שאין לו רגליים היסטוריות, שבליל תשעה באב נפוליון בא פה על יד הכותל. למה זה אין לו רגליים? נדמה לי שאין עדות שנפוליון היה בירושלים, הוא הלך בחוף. אבל האגדה הירושלמית מספרת שנפוליון עבר בירושלים בליל תשעה באב ומצא יהודים יושבים על יד הכותל ובוכים. אז שאלו מה זה? אז אמרו לו, נפוליון עם ההבנה ההיסטורית שלו אמר, עם שבוכה קרוב ל-1800 שנה, 1700 שנה על הבית שלו, ברור שהבית הזה ייבנה מחדש. המסורת ממשיכה לספר שהוא עבר ביד אבשלום. היום אנחנו יודעים שזה מבנה של בית שני, אבל יש איזה מין קיין כיפה כזאת ויש לו איזה עמוד. הסיפור העממי מספר שעל העמוד הזאת הייתה יד, שלכן קוראים לה יד אבשלום. אז אבשלום, אז הוא שאל מה זה? אז אמרו לו זה היד של אבשלום. אז הוא הוציא את האקדח וירה והיד נפלה. אמר בן שמרד ואבא שלו צריכים להוריד לו את היד. על כל פנים, על יד זה יש שם רשימה בית חיזיר. זה רשימה, זאת אומרת, זה לפני, אני חושב, עשרות רבות של שנים ניקו שם וגילו את הכותרת הזאת, וכך באמת נקרא קברות בית חיזיר, וזו אותה משמרת שהיא המשמרת ה-17, משפחת חיזיר מממליח. אז יש פה עוד, אני מתכוון לומר שבצורה הרבה יותר נפוצה מאשר כל ממצא ארכיאולוגי אחר, מצאו הרבה הרבה קטעים של טבלאות של משמרות כהונה. והדבר הכי מפתיע זה בעמוד האחרון. אז מילא שמצאו בקיסריה, מילא שמצאו בירושלים ובמקומות אחרים, ניחא. אבל שמצאו בתימן, בתימן בבית כנסת בעיר, בכפר נידח, מצאו את מה שאתם רואים מצולם פה בצד, בעמוד האחרון, בצד ימין. ורואים כן. ויש איזה נפקי מיני גדולה גם להשפעה של בית בבל לתימן, אבל זה כבר בתולדות המחקר. ואתם רואים שבצד השמאלי של העמוד יש גם שחזור משמר הרביעי מלכיה, בית לחם משמר החמישי, מימין יודפת משמר השביעי וכו' וכו'. ובכן, יש פה את הסיפורים הללו שאיך זה הגיע עד לתימן, שגם או שהייתה שם, היו שם כהנים. זאת אומרת שגם בכפרים התימנים נשתמרה מסורת שחקקו אותה. מי שחקק אותה אז היה לו נפקי מיני גדולה שיהיה אכפת לדבר הזה וישלם בשביל זה ויקבע אותו באותו בית כנסת, וכמובן שהתימנים לא נתנו להפוך. והמעניין הוא שאיך זה נתגלה, זה נתגלה על ידי חוקי רוסי, רוסי גוי, הוא ביקר שם וגילה זה כתובת יהודית, צילם את זה, אחר כך הלך לשאול וכו' וכו', ונפגש באקדמיה עם יהודים שהסבירו לו מה הוא מצא, וכך הדבר הזה נתגלה ונוסף הדבר הזה. אז יש פה בצד הימני סיכום: משמר ראשון יויריב וסרבי מרון, מה שעשינו קודם, משמר שני עמק ציפורי, משמר שלישי משמר רביעי וכו' וכו', כל ה-24 משמרות. התעודה הבאה, אני קורא בתחתית הרשימה, התעודה הבאה מפיצה אור בעיר על עניינו ומראה לנו שעוד בשנת דלת אלפים תשין צדיק דלת, בערך לפני 1,000 שנה, נהגו בקצת קהילות להכריז בכל שבת על משמרו ולהתפלל לשיבה על כנו. כך זה בקריאת אוקספורד וכל הפיוטים הללו. ומה היה כתוב שם? היום שבת קודש, שבת קודש לשם היום. איזו היא המשמרת? כך וכך משמרת, כך וכך. הרחמן הוא ישיב המשמרות למקומה. זאת אומרת, לי ידוע על מנהג הספרדים, אני בתור ילד קטן הלכתי בליל תשעה באב לבית כנסת ספרדי, הרשים אותי מאוד, שהיו קובעים את החשמל והיו אומרים, באישור מנסים לחכות את ניסו על כל פנים. היום כך וכך לחורבן בית תפארתנו, מהרה ייבנה או משהו כגון זה. אז משהו מעין זה היה גם בזכור המשמרות. כמה שנים משנברא העולם ועד עכשיו? 4,794 משנברא העולם ועד עכשיו. כמה שנים משנחרב בית המקדש ועד עכשיו? 997 משנחרב בית המקדש ועד עכשיו. הרחמן יבנה ביתו ויחלו ויבוא אמן. זאת אומרת שהיסוד הזה של המשמרות נשאר עמוק מאוד בלב העם. אם אני חוזר למה שפתחנו פה, כשרבי אברהם המלאך בכה ואמר איכה, יותר מאיכה הוא לא היה צריך לומר, הוא איך. באיכה הוא שמע את הגוונים השונים של כל השינויים שחלו בכלל ישראל, ובתוכם גם את המעמד המיוחד הזה. לנו נשאר בסדר הקינות רק קינה אחת של משמרות הכהונה, אבל כאמור יש גם בכתבי יד, אני לא יודע אם זה נוהגים בקהילות לומר אותם, גם פנחס הכהן ועוד כמה וכמה מהפייטנים, אולי לא מהקליבר של הקליר, אבל הכהונה, הגעגועים הללו, הרומנטיקה שהכהנים עם השורשיות המסורתית הזאת קנתה בלב, שחיברו עליהם פיוטים בצורה כזאת שבמשהו נתנו ביטוי לגעגועים של שיבת כהנים לעבוד אותם. טוב, אז הרחמן יחזיר לנו את עבודת המקדש למקומה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.